ברכות דף למדחת, מתחילים בעזרת השם שמונה שורות מלמעלה, במילים ואמר מר ברבשי. כשצדיק נכנס לגן עדן, מתואר בספר ילקוט שמעוני, ספר בראשית, פרק ב' אות ט', אומר רבי יהושע בן לוי, מושיבים אותו על השולחן שעשוי אבנים טובות ומרגליות, ו60 מלאכים עומדים לראש כל צדיק, ואומרים לו, לך אכול בשמחת דבש. למה דבש? שעסקת בתורה שנמשלה לדבש, שנאמר, דוד המלך אומר בספר תהילים, פרק י"ט, על התורה ומתוקים מדבש. מה הברכה שמברכים על דבש? ואמר מר ברבשי, היי דובשה דתמרי, דבש שזב מתמרים, לא מברכים על זה בורא פרי העץ, אלא מברכין ילווה שהכל נהיה בדברו. מה איתם? למה באמת לא העץ? זהה בעל מהו. זה הפרשה שמופרשת מהפרי, אבל זה לא חלק מהפרי בעצמו. כמן, כמו מי, אנחנו אומרים שזה נחשב רק הפרשה ולא חלק מהפרי, כי הייתנה כמו דעתו של רבי יהושע במשנה במסכת תרומות. דתנן, דבש תמרים, דבש שזב מתמרים, ויין שנסחט מתפוחים, וחומץ ספבניות, ענבים שהיו בקרם, סיימו את הצמיחה שלהם, אבל הם נשארו בוסר. אי אפשר לאכול את זה בתור ענבים, אי אפשר לעשות מזה יין, עושים מזה חומץ. ושאר מי פירות, כל מיני מיצים של תרומה, אם אדם שהוא לא כהן, שתה מהמיץ הזה. הרי תרומה צריך לתת לכהן, ורק כהן מותר לו לשתות מהמיץ. אם אדם זר הלך ושתה מהמיץ הזה בשוגג, הוא לא ידע שזה תרומה. רבי אליעזר מחייב את הישראל לשלם לכהן קרן וגם חומש, כמו דין של אדם שנהנה מתרומה, אדם שנהנה ואכל תרומה. ורבי יהושע פותר, הוא לא צריך לשלם את זה. למה? כי זה לא נחשב משקה של תרומה, זה לא חלק מהתרומה, זה זהה בעלמה. ומר ברבשי שאמר שמברכים על דבש תמרים שהכל נהיה בדברו, זה כמו רבי יהושע. אמר לי האומר רבנן לרבה, שאל את רבה שאלה, טרימה מהו? טרימה הכוונה מאכל שריסקו אותו, קדשו אותו. אבל לא ריסקו אותו לגמרי, יש עדיין חתיכות של הפרי בעצמו. מהו, איזה ברכה מברכים על זה? לא אהבה דעתי דה רבה, מייקה אמר? מייקה אמר לי, רבה לא הבין על איזה מקרה של דבר מרוסק מדבר אותו תלמיד. אותו זמן שאותו תלמיד שאל את רבה את השאלה הזאת, יתיב רבינה כמי דה רבה. רבינה בדיוק ישב לפני רבה, אז הוא התחיל לשאול את התלמיד הזה כל מיני שאלות בנוגע לספק. מתוך השאלות הוא רצה שרבה יבין את הספק של אותו תלמיד, כדי שידע לענות לו. אז רבינה אמר לי לאותו תלמיד, תגיד איזה רסק אתה מדבר? דשום שמי כאמרת, האם אתה מדבר על שום שמים שהוא קטש אותם במכתשת להוציא מהם שמן סומסמים, או דקורטמי כאמרת, אתה מדבר על צמח של קורקום שקדשו אותו בשביל להרבב את זה עם יין, היו שותים עם קורקום את היין, או דפורצני כאמרת, אולי דיברת על ענבים, אחרי שקדשו אותם נשאר רק הגרעינים או הקליפות, ומוסיפים על זה מים בשביל לעשות מזה מין משקה שנקרא תמד, האם אתה מדבר שקדשו את הפורצני הזה? טוב, עד האחי ואחי, תוך כדי השאלות האלה, אסקי רבה לדעתי, באמת רבה, הבין על איזה מקרה הסתפק אותו תלמיד. אמר לי, אז רבה ענה לתלמיד הזה, חשילת ודאי כאמרת, אתה בוודאי מדבר כאן על דבר מאוך, אבל לא מרוסק לגמרי. ולכן, אדקרתן מילתא. אתה הזכרת לי משהו שמתוך זה יש לי תשובה לשאלה ששאלת. הדה אמר רבסי, היי תמרי של תרומה, אם יש לאדם לכהן תמרים שהביאו לו בתור תרומה, מותר לו לאכול את זה בכל מיני צורות של אכילה, אבל אסור לו להפסיד את זה. מותר לעשות מהם תרימה. מותר לו למאוך את זה, אם הוא לא מרסק את זה לריסוק ממש מוחלט. למה? כי עדיין נשאר על זה שם פרי, כי יש עדיין חתיכות של הפרי המקורי. ואסור אבל לשרות את זה במים, לעשות מהן שיחר, כי הוא מקלקל את הפרי. אבל אם רק מואכים את התמרים, ועדיין נשאר חתיכות פרי, אז זה לא מפסיד את זה מתורת פרי, ולכן מברכים על זה בורא פרי העץ. ובאמת, הלכת התמרי, תמרים, ועבדינו תרימה, מאחו את זה, אבל עדיין יש חתיכות של הפרי, שאפשר לראות את זה בהן, מברכי נלווי ובורא פרי העץ. למה? אז הרי מאוך, מה הייתה מה? במילתיו קיימי כדי מעיקרה, כי עדיין זה עדיין קיים, כמו שהוא היה בהתחלה, שהוא היה תמרים, הוא נשאר תמרים, רק זה קצת נמאך, אבל עדיין יש חתיכות של פרי. היה מין מאכל שקראו לו שתיתה. מה זה נקרא? היו לוקחים חיטים, לחות, ישר מהשדה, מכניסים אותם לתנור, מעבירים את זה כליה כזאת, אומרת, אפייה איטית מאוד, עושים את זה קצת תפוי, וכך היו מייבשים את זה, ואז היו עושים מזה מאכל, היו עושים את זה כמח, תוכנים את החיטים הכלויות האלה, עושים את זה כמח, ועושים מזה מיני מאכל שקראו לזה שתיתה. מה הברכה שמברכים על המאכל הזה? רב אמר שהברכה היא שהכל נהיה בדברו. ושמואל אמר, מברכים על זה כמו כל מאפה, בורא מיני מזונות. אמר רב חיסדא ולא פליגי, אין פה איזה מחלוקת בין רב לבין שמואל, רק תלוי איזה סוג מאכל עשית מהשתיתה הזה. אם התבשיל הוא סמיך כמו ממש מאפה, מברכים על זה, אם זה בעווה, מברכים על זה בורא מיני מזונות. אם התבשיל הוא דליל, ברקה, מברכים על זה שהכל נהיה בדברו. למה? אם זה בלילה עווה, לאכילה אבדילה. זה מוכיח שעשו את זה לאכילה. ואם כן, מכיוון שזה אוכל שעשוי ממיני דגן, מברכים על זה בורא מיני מזונות. אבל אם זה בלילה רקה, זה דליל, אז אם כן, בשביל מה עשו את זה לרפואה כאבדילה? רואים שהוא עשה את זה לצורך רפואה. ולכן מברכים על זה שהכל נהיה בדברו. שואלת הגמרא קושיה מברייתא, מטיב רב יוסף, ושבין, יש מחלוקת בין רבי לבין רבי יוסי ברבי יהודה, במסכת שבת, דף קוף נון ה' עמוד ב', בין לתת מים, בלילה מסוימת, לא ניכנס לזה כרגע עכשיו, אבל הם שהם חולקים שם בעניין מסוים, במקרה הבא אין ביניהם מחלוקת, הם שניהם מודים שבוחשים מערבבים את השתות, הכוונה, כמו שאמרנו, קמח, מחיטים, כלויות, שעשו מזה מין משקה, מותר לבלול ולערבב את זה בשבת. בשבת, אחד מה-39 מלאכות שאסורים מהתורה לעשות בשבת, זה ללוש, לעשות לישה. זה לא נקרא לישה, כי זה בלילה רכה. דבר נוסף, ושותין זיתום המצרי. מותר לשתות משקה שנקרא זיתום המצרי. מה זה נקרא זיתום המצרי? אז במסכת פסחים מבואר, שהיו לוקחים קמח חיטה או קמח שעורה, מערבבים את זה עם מלח, עם קרקום, והיו עושים מזה מין סוג של רפואה, לאדם שהיה לו עצירות, זה משלשל. אז שני מודים שמותר לעשות את זה, לשתות את זה בשבת. טוב, כי זה משקה שאפשר לשתות אותו גם סתם בשביל שתייה. אז אם אדם יש לו רפואה, זה לא איסור של שבת. ואיס על כדעתך, אדם ששותה את השתיתה, אם זה בלילה רכה, זה הכוונה שלו זה לרפואה, ולכן אתה אומר, מברכים על זה שהכל נהיה בדברו, רפואה בשבת משרי? אדם שהוא לא במצב של סכנה, מותר לו לעשות רפואות בשבת? הרי חכמים גזרו, שם האדם יבוא לעשות מלאכות האסורות בשבת, גזרו לא להתעסק עם רפואות, אם זה לא במצב של סכנה, לא להתעסק עם רפואות בשבת. אז אם כן, איך מותר לשתות? לערבב שתיתה, ובשבת המערבב את זה בשביל לשתות, איך מותר? הרי זה ממש רפואה. אמר לי אביי, אז אביי אמר לרבו, רב יוסף, מה השאלה? ואת לא תסברה, מה, אתה סובר שאסור לאכול שתיתה בשבת? ואתנן, כל האוכלים, זה אוכל שמרפא, אבל זה גם אוכל. חוץ מזה שזה מרפא, זה אוכל. מותר לאכול את זה בשבת, אוכל אדם לרפואה בשבת. וכל המשקים, שזה דרך של, של שתייה, לשתות את המשקה הזה, אבל זה גם רפואה. שותה, אפילו עם כוונתו לרפואה, אם זה משקה, שאנשים שותים אותו גם בתור משקה, או שזה מאכל, שאנשים אוכלים אותו אפילו גם בתור מאכל, אפילו אם הכוונה של אותו אדם זה לרפואה, מותר לו לאכול ולשתות את זה בשבת. אלא מה התלך על מימר? למה מותר לאכול ולשתות בשבת מאכל או משקה שהוא עשוי לרפואה, אם יש אנשים שאוכלים או שותים אותו גם כן בשביל מאכל או משתה? גברא לאכילה כמכוון. הוא מתכוון לאכילה ולא לרפואה. לפי הלשון הבאה מוסיפים פה, ורפואה ממילא כאביה, רפואה באה מעצמה. ההכנה מגברא לאכילה כמכוון. גם כשאדם אוכל שתיתה זה מותר, כי הבן אדם שאוכל את זה, הוא מתכוון לאכול. יש אנשים שאוכלים את זה בתור אכילה. מגיע רפואה, אז גם זה, בלשון השנייה כתוב, הרפואה באה מעצמה. וזה מה שהגמרא מביאה לישנה אחרינה אותו דבר עם התוספת שהזכרנו. לישנה אחרינה, למה היית לך למימר? למה מותר לאכול ולשתות בשבת את אותם מאכלים או משקאות שאפשר לאכול את זה או לשתות את זה גם בלי קשר לרפואה, אבל אותו אדם מתכוון לרפואה ובכל זאת זה מותר? למה זה מותר? גברא לאכילה כמכוון. הבן אדם כשהוא אוכל הוא מתכוון אכילה ולא לרפואה. ורפואה ממילא כאביה. הרפואה באה מעצמה. החנמי, אותו דבר גם לגבי שתיתה. האדם לאכילה הוא כמכוון. ורפואה ממילא כאביה. לכן זה מותר. טוב. מותר לאכול שתיתה אם זה בלילה רכה בשבת. למה? כי יש כאלה שאוכלים את זה גם בתור מאכל או בתור משקה, יש כאלה ששותים את זה בתור משקה. וזה לאו דווקא מוכיח שזה לרפואה. אז עכשיו נשאלת השאלה, מה החידוש הגדול של רב שמברכים על זה שהכל? אם זה משקה שהרבה אנשים שותים אותו גם לא בשביל רפואה, אז ברור שמברכים על זה שהכל. מתרצת הגמרא, הוא צריך עד הרב, צריך את החידוש של רב שמברכים על זה שהכל. דהי מהי, אם רק מדברי המשנה, שהיא כותבת שיש אנשים ששותים שתית אפילו לא בשביל רפואה, הווה אמינא לאכילה כמכוון, ורפואה ממילא כאביה. למה מותר לשתות את זה בשבת? כי בן אדם מתכוון לאכילה, והרפואה באה בדרך אגב. אבל הכה, לגבי ברכה, כיוון דלכתחילה לרפואה כמכוון, מכיוון שמאדם עכשיו, למה הוא לוקח את השתיתה? אז שיקח איזה כוס קפה, שיקח כוס תה, זה נשמע משהו יותר טעים. למה הוא לוקח בדיוק לשתות שתיתה? אתה יודע למה? כיוון דלכתחילה לרפואה כמכוון, הוא לא מתכוון לשתות, הוא מתכוון בשביל להיות בריא. לא לברך, כן, שירפא אותו. אז לא לברך עליו כלל, הייתי חושב שדבר שאדם שותה בשביל רפואה, לא צריך לברך על זה בכלל. כמה שמלן לא. חדש רב, כיוון דאית להנה מיני. מציאות, אתה נהנה מהשתיתה הזאת. אתה נהנה. אז אם כן, ביי ברוכי, תברך על זה שהכל נהיה בדברו. למדנו במשנה שעל הפת, הלחם, איזה ברכה מברכים, הוא אומר, המוציא לכם מן הארץ, עם היי לפני המילה מוציא. תנו רבנן. מה הוא אומר? לפי דעת הנקמה, הוא אומר לפני המילה מוציא, היי, המוציא לחם מן הארץ. רבי נחמיה אומר לו, מוציא, בלי היי, לחם מן הארץ. אמר רבה, במוציא, אם אדם מברך מוציא לחם מן הארץ, זה ודאי לשון הגון. כולה על מלא פליגי דאפיק משמע, זה אומר שכבר הקדוש ברוך הוא הוציא את הלחם מן הארץ, ועכשיו הוא נמצא לפנינו, אנחנו משבחים את הקדוש ברוך הוא עליו. דכתיב, כשבלעם בא, הוא בא לקלל את עם ישראל, אבל הקדוש ברוך הוא הפך לו את הכללה לברכה, כי האבך השם אלוקיך. אז הוא אמר על עם ישראל, כשהם כבר יצאו ממצרים, בדרך להיכנס לארץ, כל מוציאה ממצרים. עכשיו, כשאנחנו אומרים מוציאה, זה נראה כמו שהוא מוציא עכשיו, ולשון הווה. אבל הוא אמר את זה אחרי שהם כבר יצאו. זאת אומרת, רואה מפה שמוציא זה לשון עבר. לכן, כשבן אדם מברך מוציא לחם מן הארץ, הוא מברך שהקדוש ברוך הוא כבר הוציא את הלחם מן הארץ. נכתיב כן מוציאה ממצרים, והכוונה לשון עבר, כי כבר בזמן הזה הם יצאו ממצרים. כי פליגי, כל המחלוקת בין תנא קמא לבין רבי נחמיה, זה רק האם אפשר גם לברך עם היי לפני המילה מוציא, בהמוציא. רבנן, תנא קמא סברי, המוציא, אומרים כן, זה טוב. דאפיק משמע, זה גם כן לשון עבר. לשון עבר תוכיח, תכתיב, משה רבינו מספר לעם ישראל, מה עבר עלינו במדבר? והוא אומר, אתה יודע, הקדוש ברוך הוא, המוציא לך מים מצור החלמיש. הוא המוציא לך מים מצור החלמיש. הוא הוציא לנו מים מאבן, קשה כחלמיש, בעירה של מרים. מתי זה היה? זה היה בעבר. הקדוש ברוך הוא הוציא לנו את המים. אז רואים שגם המוציא זה לשון עבר. אפשר לברך עליכם, המוציא לכם מן הארץ. רבי נחמיה סבר, לא. המוציא דמפיק משמע. כוונה לשון הווה. או לשון עתיד, אבל בטח לא לשון עבר. שנאמר, הקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל כשהם עדיין במצרים, וידעתם כי אני השם אלוקיכם, המוציא אתכם מתחת סבלות מצרים, אתם פה במצרים, אני עוד הולך להוציא אתכם מפה. ואתם תדעו שאני השם, אני זה שהוצאתי אתכם מפה. אז רואים שהמוציא זה לשון עתיד, כי הרי הקדוש ברוך הוא עוד לא הוציא אותם, והוא כבר אומר המוציא. לכן אי אפשר לברך, המוציא לכם מן הארץ. כי כאן אנחנו מדברים על לחם שכבר יצא, שכבר נמצא לפנינו. מר ורבנן יענו על זה. ההוא זה גם כן לשון עבר. מה אתה מדבר איתי על לשון עבר כשזה עדיין לא קרה? התשובה היא כן. האחיקה אמר לו קודש בריך הוא לישראל, שימו לב. הקדוש ברוך אומר לעם ישראל, אתם פה במצרים עכשיו. אני רוצה לספר לכם מה יהיה כשאתם תצאו ממצרים. כשאתם תעשו חשבון מה עבר עליכם, לא יהיה לכם ספק מי זה שהוציא אתכם מפה. אתם תהיו בטוחים שאני זה שהוצאתי אתכם מפה. זאת אומרת, הוא מדבר איתם עכשיו מה הם ירגישו ומה הם יחשבו אחר כך. אחר כך, כשתעשו חשבון, תגיעו למסקנה שרק הקדוש ברוך הוא זה שהוציא אותנו ממצרים. כי יהיה כאלה ניסים גלויים שלא יהיה אפשר לחשוב שזה הגיע דרך אחרת. האחיקה אמר לו, קודש בריך הוא לישראל, כאן מפיקנה לכו, כשאני יוציא אתכם ממצרים, עבידנה לכו מילתא, אני אעשה לכם כאלה ניסים גלויים, כי היחיד ידעיתו, ככה אתם תדעו ויהיה לכם ברור, דענה הוא דאפק איתי אתכון ממצרים. אני זה שהוצאתי אתכם ממצרים ולא שום מנהיג אחר. נכתיב וידעתם כי אני השם אלוקיכם המוציא. זאת אומרת, אחר כך, כשתעשו חישוב, כשכבר תהיו מחוץ למצרים, מי זה שהוציא אותנו? אז תגלו שהקדוש ברוך הוא זה שהוציא אותנו אז ממצרים. אבל רואים שהמוציא זה יכול להיות גם, זה, בעצם זה לשון עבר גם כן. ומה, אם אנחנו אומרים שהמוציא זה לשון עבר, אז אם כן, אנחנו מבינים שכתוב, המוציא לך מים מצור החלמיש. אבל אם המוציא זה לשון עתיד, אז אם כן, מה פירוש המוציא לך מים מצור החלמיש? הרי לפי דעתו של רבי נחמיה, המוציא זה לשון עתיד. הרי כתוב, המוציא לך מים מצור החלמיש, הקדוש ברוך הוא הוציא מבעירה של מרים, עוד קודם, כי הרי משה רבן מדבר איתם כשהם עדיין במדבר, התשובה היא, מסברים המפרשים, שבעירה של מרים, גם בהמשך עדיין המשיכה לנבוע. המים האלה המשיכו לנבוע. אז משה רבינו דיבר לפי זה, על המים שעתידים לנבוע. שהקדוש ברוך הוא עתיד להוציא מים מצור החלמיש גם בהמשך. מספרת הגמרא, משתבחין לי רבנן, חכמים מאוד מאוד השתבחו באוזניו של רבי זירא, לרבי זירא, הם אמרו לו, אתה יודע, יש לרב זביד, חוץ מרבי שמואל, שהוא תלמיד חכם חשוב, יש לו עוד בן אחד, שהוא גם כן אדם גדול. הוא בקיא בברכות, שזה הלכות חמורות מאוד. אז הם משבחים לרבי זירא את בר רב זביד, את הבן של רב זביד, אך הוא עד הרבי שמואל, בר רב זביד. הם אמרו עליו, דה אדם גדול הוא, ובקיא בברכות הוא. אמר להם, באמת? אני חייב לפגוש אותו. וכשיבוא לידכם, אביהו לידי. באמת ככה היה. זימנה חדה איקלה לגבי. פעם אחת הביאו את הבן של רב זביד, הוא הזדמן והביאו אותו לפני רבי זירא. אפיקו לי ריפתה, הוציאו לו לחם שיעשה סעודה. הוא בירך, פתח ואמר, לא המוציא, אלא מוציא לחם מן הארץ. אמר, אז רבי זירא אמר, זהו שאומרים עליו דה אדם גדול הוא ובקיא בברכות הוא? מה החידוש בזה שמברך מוציא לכם מן הארץ? ביש למה היא אמר, המוציא, הוא היה מוסיף היי בהתחלה, הוא היה מחדש לנו שני חידושים. קודם כל השמיעינן תמה, הוא היה מסביר לנו את הפירוש של הפסוק, המוציא אתכם מתחת סבלות מצרים, שזה מדבר, הקדוש ברוך אומר את זה לעם ישראל כשהם עדיין במצרים, אבל הוא אומר להם, אתם עכשיו, אני רוצה לספר לכם מה אתם תדברו אז כשתצאו ממצרים, אז כשאני אעשה לכם כאלה ניסים גדולים, אתם כבר תדעו, מי הוציא אתכם מפה? זה לא קרה על ידי שום מנהיג, זה קרה רק על ידי הקדוש ברוך הוא בעצמו. זאת אומרת, הוא אומר להם עכשיו, מה הם יאמרו אחרי שהם יצאו ממצרים? אחרי שמצרים יגידו, הקדוש ברוך הוא, הוא זה המוציא אותנו, הוא זה שהוציא אותנו בלשון עבר. ומחדש לנו חידוש שני, והשמיעינן דהלכת כרבנן, שמברכים מוציא עם ה' בהתחלה המוציא. אלא, פה כשהוא מברך מוציא לחם מן הארץ, דאמר מוציא, מהי כמש מלן, מה החידוש פה? ורבי זרע סבר, שאדם גדול, כשהוא מברך או כשהוא עושה מעשים, הוא צריך לחדש דברים במעשים שלו, שיהיה לאנשים חידוש ממה שהוא עושה. אבל לעומת זאת, הבן של רב זביד ואיהו, הוא סבר מה פתאום, דאבד להפוק נפשי מפלוגתא, הוא סבר, אני צריך לעשות ברכה, שלפי כל הדעות אני לא מברך ברכה לא נכונה, שהברכה שלי תהיה לפי כמה שיותר דעות, ברכה אגונה. והלכת ההלכה למעשה, המוציא לכם מן הארץ, למה דקיים עלן כרבנן, כמו דעת רבנן, שהם הרבים, דאמרי שגם המוציא דאפיק משמע, זה גם כן לשון עבר, ואפשר לברך את זה עליכם. מביא תוספות בשם הירושלמי, אבל הרי כולם מודים שאפשר לברך מוציא, גם רבנן, אז למה אתה צריך לברך דווקא המוציא? הרי רבנן גם סוברים שמוציא זה בסדר. הוא אומר, יש בעיה במוציא. כי אם אתה תברך אלוקנו מלך העולם, מוציא. אז המם שלפני מוציא מובלט במם של סוף המילה העולם. לכן מברכים המוציא, העולם המוציא, ואז כל מילה מודגשת ומותאמת כמו שצריך. במשנה למדנו, ועל פירות הארץ הוא אומר, בורא פרי האדמה. חוץ מן הפת, לחם, למרות שעיקר מה שזורעים חיטה, על כל פנים חיטים שמייעדים אותם ללחם, עיקר הזריעה שלהם זה בשביל לחם. אז אם כן, צריך לברך על הלחם בורא פרי האדמה. בכל זאת, חוץ מן הפת, שעל הפת הוא אומר, המוציא לחם מן הארץ. ומיד אחר כך כתוב, ועל הירקות הוא אומר, בורא פרי האדמה. קטני, ירקות, סמוך ללחם, סמוך לפת, כדי להגיד שזה דומיה דפת, שהמשנה מדברת על ירקות במקרה מקביל, במקרה דומה לפת. עכשיו, לחם זה אחרי שהוא נאפה באש, נאפה בתנור. והוא השתנה על ידי האש של התנור. מה פת שנשתנה על ידי האור, ובכל זאת מברכים על זה המוציא לחם מן הארץ? הירקות שכתובים יד אחר כך, גם זה מדובר אפילו שמשתנו על ידי בישול. אף ירקות נמי שנשתנו על ידי האור, ירקות שבישלו אותם, גם כן יברכו על זה בורא פרי האדמה. אמר רבנאי, משמי דאבייה, זאת אומרת, מהדיוק הזה, שלקות, אפילו ירקות שבישלו אותם הרבה זמן, עדיין מברכים עליהן בורא פרי האדמה. ופה אנחנו פותחים סוגיה, מה הדין ירקות מבושלים? האם מברכים על זה עדיין בורא פרי האדמה? דרש רב חיסדה משום רבנו. מי זה רבנו? אומנו רב. מה הדרשה? שלקות, ירקות מבושלים הרבה בישול רב, מברכים עליהם בורא פרי האדמה, כמו שאמרנו עד עכשיו. כאן מגיעה דעה נוספת. ורבותינו היורדים מארץ ישראל שמגיעו לבבל, מי זה? אומנו? אולה, שאמר את זה משמי דרבי יוחנן. פה אנחנו רואים את דעתו של אולה בשם רבי יוחנן. תכף אנחנו נראה שיש מחלוקת מה סובר רבי יוחנן לגבי ירקות מבושלים. והגמרא תוקים שהדברים של אולה הם משובשים, כי את הדברים האלה הוא למד מרבי בנימין בר יפת, ורבי בנימין בר יפת בשם רבי יוחנן למד שבאמת ירקות מבושלים מברכים על זה, הוא אמר מברכים על זה שהכל נהיה בדברו. מברכים עליהם שהכל נהיה בדברו. תכף נראה דעה שסוברת בשם רבי יוחנן שמברכים גם על ירקות מבושלים בורא פרי האדמה. טוב, ואני, רב חיסדה בעצמו, אני אומר לכם מה אמר רב בורא פרי האדמה, ומה אמר אולה בשם רבי יוחנן שהכל נהיה בדברו, אני אומר לכם שאין פה בכלל מחלוקת, כל אחד דיבר על מקרה אחר. כל שתחילתו בורא פרי האדמה, אם הירק לפני בישול הוא ראוי לאכילה ומברכים עליו בורא פרי האדמה, אם שלקו הוא בישל אותו הרבה, הוא הוריד אותו ממעלתו ולכן מברכים עליו עכשיו שהכל נהיה בדברו. אבל וכל מאכל שתחילתו היו צריכים לברך עליו שהכל נהיה בדברו, כי הוא לא היה ראוי לאכול ככה כמו שהוא חי, אם שלקו ועכשיו על ידי הבישול הוא נהיה ראוי למאכל, עכשיו כבר מברך על הבורא פרי אדמה, כי עכשיו זה עיקר האכילה שלו. איזה מקרה של ירקות נאכלים כמו שהם חיים, ואיזה ירקות נאכלים רק על ידי בישול? בישלם הכל שתחילתו, שהכל נהיה בדברו, כי הוא לא ראוי לאכילה בלי בישול. אני מכיר ירקות כאלה, שרק כשיש לקו מברכים בורא פרי אדמה, משכחת לה בקרבה, קרוב, כנראה בזמנם הם מבשלים אותו, וסילקה, תרד, צלק, וקרה, דלת, לא אוכלים אותם כשהם ככה חיים, אלא רק אחרי בישול. דרכים מה זה בורא פרי אדמה אחרי בישול. אלא כל שתחילתו בורא פרי האדמה, שלקו, שהכל, איך היא משכחת? לאיפה יש מקרה של ירקות שלפני בישול הם ראויים יותר לאכילה? אמר רב נחמן בר יצחק, משכחת לה בתומי וקרתי, שומים וקרתי, קרישים. כשהם חיים הם מאוד מאוד משובחים, אבל אחרי שמבשלים אותם, כבר מברכים על זה שהכל נהיה בדברו. דרש רב נחמן דרשה משום רבינו. מי רבינו שעליו מתכוון רב נחמן? אומנו שמואל. שלקות, אומר רב נחמן, אני רוצה להגיד לכם מה אומר שמואל. ירקות שלוקים, מברכין עליהם בורא פרי האדמה. אומר רב נחמן, אני רוצה גם להגיד לכם מה וחברינו היורדים מארץ ישראל, מה הם אומרים. אתם יודעים מי על מי אני מתכוון? אומנו אולה. אני מדבר על אולה שהוא אמר, משמיד רבי יוחנן אמר, שלקות מברכים עליהם שהכל נהיה בדברו. ואני אומר, אומר רב נחמן, במחלוקת שנויה, זה כבר מחלוקת בברייתא. דתניא, בפסח, ליל הסדר, מצוות עשה לאכול כזית מצה. האם אפשר לשרות את המצה במשקה? אז מראה על זה ברייתא, דתניא. יוצאים ידי חובה בליל הסדר, אכילת מצה, ששרו אותו במים, ברקיק הכוונה למצה, השרוי במים, ויוצאים גם ידי חובה במבושל שלא נימוח, אם המצה מבושלת אבל היא לא נימוח על ידי הבישול, זה עדיין נקרא לחם עוני, דברי רבי מאיר. והוא גם יסבור מן הסתם לגבי ירק כשהוא שלוק, שמברכים על זה עדיין את ברכתו הראויה, בורא פרי האדמה. ורבי יוסי אומר, יוצאים ברקיק השרוי. אם המצה רק שרויה במים, אבל היא לא מבושלת, אתה יכול לצאת את זה ידי חובת לחם של מצה, זאת אומרת לחם עוני. אבל לא במבושל, אף על פי שלא נימוח. למה? המצה על ידי הבישול איבדה את השם לחם ממנה. היא כבר לא נקראת לחם עוני. אז אותו דבר גם רבי יוסי יסבור, שברגע ששלקו את הירקות, אין לזה כבר שם ירק, ולכן מברכים על זה שהכל נהיה בדברו. אומרת הגמרא ולוי, מה אתה משווה בין מצה לבין ירקות מבושלים? דקו לאלמה שלקות מברכין עליהם בורא פרי האדמה. כולם מודים שירק, כשאתה שולק אותו, אתה לא מוריד אותו ממעלתו, אתה ודאי תברך על הבורא פרי האדמה. כל מה שרבי יוסי פה לגבי מצה אומר שאי אפשר לצאת ידי חובה במצה אם היא מבושלת, ועד כאן לא כאמר רבי יוסי הטעם שלא יוצאים בזה ידי חובה אם זה מבושל למצה, אלא משום דבינן טעם מצה ולקה. ברגע שמבשלים את זה, אין בזה יותר טעם מצה. רבינו יונה מסביר מי ממש צריך טעם מצה, איפה כתוב שהטעם צריך להיות טעם מצה. אומר, צריך שזה יהיה לחם עוני. ברגע שאתה מבשל את המצה, זה נהיה מצה עשירה, זה כבר לא לחם עוני, כי מקבל את הטעם של מה שאתה מבשל אותו בו. אז אין את זה. לכן, אם זה מבושל, סובר רבי יוסי שאי אפשר לצאת בזה ידי חובה. אבל הכה לגבי ירקות מבושלים, אפילו רבי יוסי מודה שזה נחשב כמו ירקות חיים, ורחים על זה בורא פרי אדמה, זה לא מוריד אותו ממעלתו. טוב, עכשיו הגמרא מביאה באמת שתי דעות בדעתו של רבי יוחנן. אנחנו כבר הבאנו עד עכשיו את דעתו של רבי יוחנן. אולי הביא את דעתו של רבי יוחנן, והוא אמר שהוא סובר שמברכים שהכל נהיה בדברו. פה הגמרא מביאה עכשיו שתי דעות. מה סובר רבי יוחנן? אמר רבי חייא בר אבא. אמר רבי יוחנן, רבי חייא בר אבא, אנחנו כבר יודעים מדף למד ג' שהוא היה דייקן מאוד גדול, כשהוא היה מביא אמרה בשם רבו. אם רבו היה אומר אפילו מילה שבדרך כלל לא היו רגילים להשתמש בה, הוא היה משתמש עם המילה שאמר רבו. כולם אומרים, מה זה משנה איזה מילה אתה אומר? את מבינים את הרעיון? לא. הוא דווקא רצה להשתמש בלשון של רבו, אז הוא היה מאוד דייקן. והוא אמר בשם רבי יוחנן, שלקות מברכים עליהם בורא פרי האדמה. ורבי בנימין בר יפת אמר בשם רבי יוחנן, שלקות מברכים עליהם שהכל נהיה בדברו. וככה גם אמר אולה. אמר רב נחמן בר יצחק, אתה לבד צריך להבין שאי אפשר לפסוק מה שאולה אמר בשם רבי יוחנן. כי אולה באמת אמר את זה בשם רבי יוחנן, כי ככה הוא שמע מרבי בנימין בר יפת בשם רבי יוחנן. קבע אולה לשבש תיק רבי בנימין בר יפת. הוא שמע את זה מרבי בנימין בר יפת בשם רבי יוחנן, שירקות שלוקים מברכים עליה שהכל נהיה בדברו, ולכן ככה הוא אמר בשם רבי יוחנן. אבל האמת היא שבאמת ככה לא סובר רבי יוחנן. והגמרא עוד מחזקת את זה, שוודאי אי אפשר לסמוך על מה שאמרנו עד עכשיו בדבריו של אולה, שרבי יוחנן סובר שמברכים שהכל נהיה בדברו על ירקות שלוקים. טייבה רבי זרע, הוא תמם, מה בכלל אנחנו משווים פה בין רבי חייא בר אבא, מה שהוא אמר בשם רבי יוחנן, מה מביאים לו בכלל בתור השוואה את הדברים של רבי בנימין בר יפת, מה שהוא אמר בשם רבי יוחנן, וכי מה העניין רבי בנימין בר יפת אצל רבי חייא בר אבא? מה צריך להזכיר את רבי בנימין בר יפת אם אתה מזכיר את רבי חייא בר אבא? הרי רבי חייא בר אבא, כשהוא היה מביא אמרה בשם רבותיו, הרי דייק, הוא היה מאוד מדייק בלשון רבו, וגמיר שמעת את מרבי יוחנן רבי, היה מדייק מאוד טוב מה שהיה אומר רבי יוחנן רבו. לעומת זאת, רבי בנימין בר יפת לא דייק, הוא לא דייק עד כדי כך כמו רבי חייא בר אבא. ועוד, סיבה נוספת שצריך לסמוך יותר על רבי חייא בר אבא. הרי רבי חייא בר אבא, כל תלתין יומין, כל 30 יום, מהדר תלמודי כמד רבי יוחנן רבי. אחרי שהוא שמע מרבי יוחנן רבו במשך 30 יום דברי תורה, סוף ה-30 יום הוא היה ניגש לרבי יוחנן ואומר לו כל מה שהוא הבין. כדי שאם הוא לא הבין נכון, רבי יוחנן יתקן אותו. אז אתה יכול להבין שכשהוא אומר אמרה, זה אחרי שהוא הבין את זה נכון, ורבי יוחנן באמת לא תיקן אותו, אלא אם, ואם הוא תיקן אותו, אז רבי חייא בר אבא ידע כבר את התיקון גם כן. זאת אומרת, כשהוא מביא שמועה בשם רבי יוחנן, אתה יכול לסמוך על זה. רבי בנימין בר יפת לא מהדר, הוא לא היה עושה את זה, הוא לא היה כל 30 יום הולך להגיד את כל השמועות בפני רבי יוחנן. לכן יש יותר לסמוך על דברי רבי חייא בר אבא. ועוד סיבה שאנחנו צריכים לדעת שרבי יוחנן סובר שירקות שלוקים מברכים על זה בורא פרי אדמה. כי הנה, בר מן דין ובר מן דין, חוץ משני הטעמים שאמרנו למה רבי חייא בר אבא יותר אפשר לסמוך עליו, דאו תורמסה, היה תורמוס, סוג של כזה קטנית. הוא מאוד מר, אי אפשר לאכול אותו, אלא אם כן מבשלים אותו 7 פעמים. וככה רק הוא נהיה מתוק. אז היה פעם סיפור עם תורמוס, שבאמת בישלו את זה טוב. דשאל כלי 7 זמנין בקדרה, בישלו אותו 7 פעמים בתוך תבשיל, בתוך סיר. ואכלילי בקינוח סעודה, אכלו את זה בסוף הסעודה. עכשיו אם היו אוכלים את זה בתוך הסעודה, אולי לא היו צריכים לברך על זה. בגלל שזה תפל על הלחם או משהו כזה, אוכלים את זה בתוך הסעודה. אבל פה שאכלו את זה בתור קינוח סעודה, צריך לברך על זה. עטו ושאלו לרבי יוחנן, איזה ברכה מברכים על תורמוס? זה הרי ירק שלוק. ואמר לו, מברכין ללווה בורא פרי אדמה, אז אתה רואה שירקות שלוקים, לא מברכים על זה שהכל, מברכים על זה בורא פרי אדמה. ראיה נוספת שרבי יוחנן סובר שעל שלקות מברכים, ברכתם הראויה, את הברכה המקורית שלהם ולא שהכל. הרי אמר רבי חייא בר אבא, שהוא היה בר סמכה, הוא היה מוסמך להגיד דברים בשם רבי יוחנן, אני ראיתי את רבי יוחנן שאכל זית מליח. עכשיו זית מלוח, מליח כרותח, ככה הגמרא אומרת, מסכת פסחים דף ע"ו. אם אתה שם משהו בתוך מלח, זה כמו שאתה שם את זה בתוך תבשיל. כשזה מלוח, זה נקרא כמו מבושל. זאת אומרת שהוא אכל זית כאילו שהוא מבושל. ובריך עליו תחילה וסוף. הוא בירך גם לפני שהוא אכל וגם אחרי שהוא אכל. תכף הגמרא תדון, רגע, על זית אחד אפשר כבר לברך ברכה אחרונה? הרי בשביל ברכה אחרונה צריך שיעור של כזית. הרי בזית יש גם גרעין. אז איך הוא בירך על זה ברכה אחרונה? תכף הגמרא תדון בזה. בכל אופן, מדייקת הגמרא, אי אמרת בשלמה, שלקות במילתא יוקיימי. גם כשאתה מבשל את זה הרבה, את הירק ובמקרה שלנו את הזית, עדיין הוא נשאר במעלה שהיה לו קודם, בברכה שהיה לו קודם. אני מבין איזה ברכה יש לברך קודם האכילה ואיזה ברכה יש לברך אחר כך. בתחילה מברך עליו בורא פרי העץ, זית. ולבסוף מברך עליו ברכה אחת מהן 3. ברכת על הפירות, זה אחד משבעת המינים. אלא היא אמרה, שלקות לאו במילתא יוקיימי. אם הזית או הירקות, כששולקים אותם, הם פה לא כמו שהם היו בהתחלה, אלא מניעים שהכל נהיה בדברו. בשלמה בתחילה מברך עליו שהכל נהיה בדברו. אלא לבסוף, מה היא מברך? מה הוא מברך ברכה האחרונה? הוא לא יכול לברך מעין 3, כי הרי זה כבר לא נחשב במעלה הקודמת שהיה לזית. הוא כבר לא נחשב יותר אחד משבעת המינים. אמרה, הבינה שברכה פה, הכוונה ברכה חשובה שמברכים על 7 המינים. אומרת הגמרא, מה הבעיה? זה ראיה? אתה רוצה להגיד מפה ראיה שזית ברגע שהוא נהיה כמו מבושל, אז הוא עדיין נשאר בברכה הקודמת שלו, כי אחרת מה היה הברכה האחרונה? מה הבעיה? יכול להיות שהוא כן נקרא כמו מבושל. ולכן בהתחלה בירך על זה רבי יוחנן, שהכל נהיה בדברו, ובסוף אולי דילמה הוא בירך בורא נפשות רבות וחסרונן על כל מה שברא, בירך ברכת בורא נפשות. אז מפה אין ראיה. אבל בכל מקרה יש לנו כבר מספיק ראיות שרבי יוחנן סובר שירק, אפילו אם בישלו אותו הרבה, עדיין מברכים עליו בורא פרי האדמה. שואלת הגמרא, מטיב רבי יצחק בר שמואל, משנה במסכת פסחים, דף למתת, ירקות שאדם יוצא בהם ידי חובתו של אכילת מרור בפסח, אז הוא יוצא בהן, וגם, בהן הכוונה בעלים, וגם בכלח שלהם, גם אם הוא אוכל את הכלח, הוא יוצא ידי חובת אכילת מרור. אבל לא אם הירקות כבושים בחומץ, ולא אם הירקות שלוקים שמבושלים הרבה, ולא, אפילו אם הם מבושלים, לא הרבה, מבושלים כל צורכם. רגע, אני לא מבין. ירקות מבושלים ושלוקים הם עדיין נשארים כמו שהם היו לפני בישול ושליקה? אז מה אכפת לך שיצא בזה ידי חובת מרור? והיא סלקא דתך במילתא וקאי, אם הירקות, אפילו אם הם שלוקים, הם עדיין נשארו באותו מעמד שהיה להם בהתחלה, שמברכים על זה עדיין בורא פרי האדמה, שלוקין המי לא, מה אכפת לך שיצא ידי חובת מרור בירק שלוק? אומרת הגמר, זה לא קשור. שעני הטעם דבינן טעם מרור, אני צריך לטעום טעם של מרור. הטעם צריך להיות מר, אבל אם אתה מבשל את המרור או שולק אותו, כבר נהיה לו טעם לא מר ולקה. טוב, עכשיו הגמרה אבל דן על הסיפור שאמרנו קודם, שרבי יוחנן אכל זית מלוח, וברך על זה ברכה אחרונה. אמר לרבי ירמיה לרבי זיירה, איך ברכה אחרונה? איזה שיעור יש פה? רבי יוחנן, איך הם מברך על זית מליח ברכה אחרונה? הרי בשביל לברך ברכה האחרונה צריך בדיוק שיר של כזית. כיוון דשקילה לגרעיני, אם בשעה שהוא אכל, הרי הוא לא אכל את הגרעין, אז בצר לי שיעורה, אז אין פה כבר שיעור יותר של כזית, אז למה הוא ברך ברכה האחרונה? תרצת הגמרא, תראה, מה שאנחנו אומרים כזית, זה בזית בינוני. יש זית קטן, יש זית גדול גם. הוא אכל זית גדול, שגם בלי הגרעין יש לו שיעור של כזית בינוני. אמר לי, אז רבי זיירא ענה לו, מסברת כזית גדול בעינן? אתה חושב שבשביל ברכה האחרונה שיעור של כזית זה כמו זית גדול? לא, בשביל שיעור כזית מספיק כזית בינוני בעינן. והזית ההוא דהייתי לקמד רבי יוחנן שהביאו לו לאכול, זה היה זית גדול הווה, זה היה גדול. דאף אגב דשקלו על הגרעינותי, גם בלי הגרעין שלו, גם אם אתה מוריד את הכמות של הגרעין, עדיין פשלי שיעורה, יש לו עדיין שיעור של כזית בינוני. ולכן הוא יכל לברך על זה ברכה אחרונה. דתנן, זית שאמרו שיעור של כזית בכל שיעורי תורה, זה לא הכוונה לזית קטן וגם לא הכוונה לזית גדול, אלא לזית בינוני. וזהו זית שהשם שלו זה זית אגורי. ואמר רבי אבאו, לא, השם שלו זה לא זית אגורי שמו, אלא זית אברותי שמו. ואמרי לה, יש כאלה אומרים שקוראים לו זית סמרוסי שמו. ולמה נקרא שמו זית אגורי? ששמנו אגור בתוכו. זאת אומרת, יש פירות כמו תפוחים או תותים, שהמיץ הוא ספוג ובלוע בבשר של הפרי. אבל לעומת זאת, בזית הזה, המשקה שלו הוא אגור והוא מוכן לצאת כמו מענבים. לכן הוא נקרא זית אגורי. עד כאן דף למתחת.